טוב, שלום ערב טוב. שבוע שעבר עסקנו במידת האמת שהיא מסווה לקנאות כפי שדיברנו, ונסיים את הקטע ההוא בכותרת גיבור הודך והדרכה. מידת האמת צמודה תמיד למידת הגבורה. חגור חרבך על ירך גיבור הודך והדרך הצלח הודך ודבר אמת. אין הכרת האמת העיונית משמשת כלום אם בעל ההכרה חסר אומץ לב להכריז עליה בחוצות וברחובות. חוכמות בחוץ תרונה. אם החוכמה נדחקת לרשות היחיד ואין קולה נשמע בחוצות, משוללת ערך היא. וחכם המסתיר את חוכמתו בוגד באמת ומועל בחותמו של הקדוש ברוך הוא. לא לחינם חייבה תורה את הנביא הכובש את נבואתו מידה בידי שמיים. גילוי האמת שזכה לה החוזה מחייבתו לפרסמה בריש גלי, להזיק את העם, לבשר להם את דבר השם ולהגיד להם את אשר ידרוש השם אלוקים מהם וכו' וכו'. אני לכם שהמוטו הזה של הגבורה הוא משמש כמוטו מרכזי באיש ההלכה לקראת סוף החלק הראשון שלו, שזה נוגע לסגנון של רבנות שמיד נראה בהמשך היום. זה עולה גם בהמשך, מהי בדיוק תעודת הרב? מה מצפים ממנו? זה נושא שמספרים שהעסיק פעם את הרב מאיר בר אילן, שהסתובב לו בין גדולי הרבנים באירופה, מדברים פה על סוף המאה ה-19, ושאל מה תעודת הרב. הוא קיבל כמה תשובות. כך למשל מספרים ש רבי אליהו פיינשטיין, הסבא האחר של הרב סולובייצ'יק, אמר לו, התפקיד של הרב הוא לפסוק שאלות, להיות פה עסק. מובהק באיש ההלכה שרב חיים אמר לו, ונראה את הסיפור הזה בהמשך, שתפקיד הרב הוא לדאוג לחלשים ולעשות צדק בתוך העיר. מובא שרב חיים מויזר חשב שהתפקיד הרב הוא להנהיג את העדה, ורב פועל שפירא, שהחותנו של רב חיים, אמר, אין לרב תפקיד, הוא צריך לשבת ללמוד תורה. התשובה שלו. אני רוצה להתייחס לתשובה של רב חיים, שמבט ראשון היא נראית תשובה מאוד מוזרה. כלומר, לכאורה, רב פועל שפירא זה לא תשובה. התשובה האחרות, זה תפקיד, הם ידעו לרב תפקיד דתי. התפקיד הזה של לעשות חסד, לעזור לעניים, לכאורה התפקיד של מחלקת הרווחה, שזה דבר חשוב. אבל מה מזה לבין תעודת הרב? אני אדגיש את השאלה הזאת, גם כשמתבוננים קצת בדפוס הרבנות של הרב סולובייצ'יק עצמו, למרות שהוא עצמו נורא העלה על נס את כל הנושא הזה, שתפקיד הרב הוא לדאוג לחלשים, קשה לומר שזה היה דפוס הרבנות שלו עצמו, שהוא עצמו היה רב. יש לי בבית, תלוי בסלון, אולי מישהו ראה את חוזר הבנות של הרב סולובייצ'יק בבוסטון ב-1933, יש שם הכל חוץ מלדאוג לחסד. יש שם תדרשות בבתי הכנסת, יש שם לדאוג לענייני העיר, אבל זה לא בדיוק נמצא. אבל אני גם אגיד שמתבוננים קצת בדפוס של הרבנות שלו עצמו, הוא גם לפועל לא עשה את זה. כלומר, הוא עשה את זה למחצה, שהוא עסק בענייני כשרות בבוסטון, חלק מהנושא היה לדאוג לתנאים סוציאליים של השוחטים. אבל אם מסתכלים למשל מה הוא עצמו עושה בבוסטון, בזמן שהוא כותב את איש ההלכה וכותב כמה חשוב שהרב יעסוק בחסד, הוא דאג בעיקר לשני נושאים בבוסטון שיש להם שורש אחד משותף. נושא אחד שהוא דאג לו מאוד זה נושא החינוך, הוא הקים בית ספר יסודי ודאג מאוד לחינוך, והנושא השני היה כשרות, שהוא עסק בו המון באותה תקופה, שהשורש המשותף הוא שהוא דאג לקיום אורח חיים אורתודוקסי. זה מה שהוא דאג. מאוחר יותר, נדבר על זה פה בהמשך, הוא שינה את דפוס הרבנות שלו עצמו, שהוא הפך להיות מכשיר רבנים, וגם כשהייתי אומר, הסנריו של האורתודוקסיה בארצות הברית, שפני הצרכים השתנו, ומילא גם האתגרים, או היועדים השתנו, אבל יש פער מאוד ברור, במה שהוא מתאר, שהיה באירופה, או מה שרב חיים אמר, ומה שבפועל הוא עשה, והתשובה היא פשוטה, אין פה שום סתירה, כי כשמתבוננים בניסוחים שלו, מה נדרש מרב? מרב נדרש לומר את האמת של ההלכה, לא חנופה לפוליטיקאים, חנופה לעסקנים פוליטיים, לפרנסי הקהל. רב צריך להגיד את מה שמייצג את התורה, והתורה יש לה הרבה פנים, או תלוי לפי ההקשר. אם אתה נמצא בעיירה שהנושא הרווחה מוזנח, אז הרב צריך לקחת את הנושא הרווחה. אם אתה נמצא במקום שאין קשרות, תפקיד הרב הוא קשרות, אבל הצורך הזה בלהיות גיבור, כלומר, שזה אחד מתכונות הנביא, ולא לשווא הוא מביא את זה. להגיד דברים שלא נעימים לאוזניים, כלומר, אני לא יודע מה הוא, אני לא רב קהילה, ואני לא יודע מה עובר על רב פה, שהוא צריך לעמוד מאחורי הסטנדר, ולהגיד דברים שלא עריבים לאוזניים, שמי שנותנים לו מזכורת, או אנשים באים לבית כנסת רוצים שהרב יגיד להם דברים שהם מהנים, שהם משעשעים, הם בדיוק רוצים שהוא יוכיח אותם, או שהוא יפעל נגד דברים שהם עושים, ולפחות באיש ההלכה אגריד מלא הנס, כמה רב חיים היה גיבור במובן, שאני לא אגיד שהוא היה כמו ירמיהו שהגיע עד כדי שזרקו אותו לבור עתית, אבל זה מה שלדעתו נדרש מרב. לעמוד על המשמר, מה שאצלו גם מאוד כונה יהדות הנאמנה, כלומר לעמוד על טהרת, זה דורש אומץ לב, זה דורש גבורה. הוא היה אומר שרב שאין לו מתנגדים כנראה לא עושה מלאכתו נאמנה. אם יש לו יותר מדי מתנגדים הוא גם לא מצליח לעשות שום דבר. אז איך מוצאים את הנוסחה שיהיה לך קצת מתנגדים ולא יותר מדי? בסדר, זה חוכמה. אבל גם בדרשות שהוא היה נותן בחג הסמיכה בניו יורק, שהוא היה מסמיך רבנים, על זה הוא היה מדבר איתם. על לעמוד על האמת כפי שהם מבינים אותה, ולומר את הדברים, ולא לפחד, ולא לנסות להיות פופולריים. דברים שאני לפעמים מהפך בהם, כשהיום מדד לרב חשוב או לא, זה אם הוא יודע לכתוב באינטרנט, דברים מהסוג הזה. כלומר, מדד הפופולריות, אנשים משפיעים, אני לא אומר... אבל צריך גם כשמשתמשים בכל המדיומים האלה להגיד את מה שבאמת חושבים. כן, בבקשה.
יש רב אחד בעיר ומצד אחד ומצד כמה רבנים, אז מה הוא אומר שהרב לא להתחשב בכלל על מה שהרבנים האחרים חושבים? אבל כדי...
אתה חוזר ל...
נגיד, בבעל כשרות, אפשר לרב אחד להיות כל הבען?
אז חלק מהחוכמה, או לשתף פעולה עם אחרים. אני חוזר, אני לא בעד קנאות, אני לא קנאי באופי. אבל פה מדובר, היום מדברים על גבורה, לא על קנאות. זה לא אותו דבר. הגבורה לא אומרת שאין לך ריאל פוליטיק, היא לא אומרת שאתה לא חושב איך אני מקדם את המטרה, איך אני עושה... הקנאות היא אמת הלא פשרות שגם לא מעשית, אבל לא על זה מדובר פה היום. לא מדובר על גבורה. הגבורה אומרת שאתה לא מנסה עם צוחן, שאתה אומר את האמת של הדברים. זו הגבורה. כן? שזה נדלג עכשיו ברשותכם, לא נדלג, כבר למדנו את זה. כל נושא ההשקפה הפוליטית שלו, כל נושא מנהל זה כבר עסקנו בזה. זה לוקח אותנו ל...
אבל השאלה היא אחרי שהוא אומר את האמת,
כן.
אבל גם כן צריך להתוודא שיש חברים אחרים שהם גם כן אומרים את האמת לפי דעתם.
כן, אני מקבל.
אז איך זה יוצא? שעושים פשרה או הוא עדיין לא מתחשב בכלל מה שאחרים אומרים? מה?
תראה, זה שאתה מאמין שיש לך אמת אומר שאתה לא יכול לקבל את זה שיש לאנשים מבט אחר על אותה אמת? לא מסתירה בזה. אבל את האמת שלך, או... בוא נגיד ככה, אם אתה רוצה לעשות הידברות עם אחרים, או לשאול איך אני מגשים את רעיונותיי, זה דבר אחד. אבל אם אתה פשוט אומר דברים למצוא חן, ללקק, כמו שאומרים בסלנג, לקהילה, אז זה מדובר, נגד זה מדובר פה. צריך להגיד את מה שלדעתך נכון להגיד, בסדר? בוא נתבטא לך שנכון להגיד, צריך לשקלל שעוד אנשים, אתה לא לבד, ישמע, לא ישמע, אבל רק לנסות למצוא חן, אז נגד זה הוא מדבר פה. שתדע לך, זה מאוד דיבר אליו השנים, לא כשהוא כותב את זה, אבל כשהוא כותב את איש ההלכה, הוא תחת חקירה משטרתית, מעקבות הלשנה, או יותר דיוק, תלונת שווא, של ראשי המשחטות בבוסטון, שהאשימו אותו שהוא מעלים מס. הוא יצא זכאי ללא שום חשד מהחקירה, אבל אני מניח כשהוא ב-1943 בחג הסמיכה אומר את המינים שלו אל תפחדו, כן, או כשהוא גוטל תשאלך באותה, אז זה הוא חושב, כלומר הוא מרגיש שהוא משלם את המחיר האישי. זה היה בעקבות אותם סידורי קשרות חדשים שבין היתר כללו דאגה לתנאים הסוציאליים של השוחטים שגרם להם שלא ימצא חן ביניהם, כי זה הוריד להם את סף הרווחים. סיפור מאוד זה לא פשוט. שנתיים הוא היה תחת חקירה משטרתית. אני חושב שזה ברקע. כשהוא כותב את זה, זה כבר לא מוטו מרכזי של החוברת הזאת. נושא הגבורה, אבל הוא מזכיר אותה. ואני יכול גם להגיד שאם יש רבנים שמתחקרים בפוליטיקאים, הוא לא סבל את זה. אבל אני יכול לספר לכם שבספר של הרב קמנצקי, Making of a God, יש לא מעט סיפורים על רב חיים. יש לו שם סיפור שפעם איזה עשיר אחד אמר לרב חיים, אתה כנראה לא יודע כמה אני עשיר, כי זה ידוע שאתה לא סובל עשירים, ואתה עדיין אוהב אותי. הוא אוהב להתחבר למסכנים, זה היה, הוא לא חיפש את הזוהר כוכבים, כן? אז רב חיים ענה לו מיני הווה, הוא אמר, אני לא נגד עשירים, אני נגד עשירים שלא מבינים את הייעוד של העושר, אבל אם אתה עשיר ואתה מתפקד טוב, עד רבה. אז, אבל על זה מדובר, כן? כמו, הרבנות צריכה להיות עצמאית, הרבנות צריכה להיות רבנות שיש לה אג'נדה דתית, רוחנית, ולא, נקרא לזה עוד פעם, פופוליזם דתי. בסדר, זה לא סותר את זה. זה מביא לקטע האחרון פה, בכותרת אם היום תהיה לעבד לעם הזה, זה אחרי כל הדיון על המדינה. כן? וכאן הוא מדבר על נושא שלדעתו הרב מבריסק קינה בכל לאהב נפשו. תרשו לי להגיד שמי שקינה עליו בכל לאהב נפשו היה רב סולובייצ'יק, שהיה קנאי לנושא הזה. אם אני צריך להגדיר במשפט אחד מה היה הלב של העשייה הציבורית שלו, זה הנושא הזה, הדאגה לאוטונומיה המוחלטת, לטהרה המוחלטת של ההלכה, שהיא לא תהיה מושפעת משום רוח חיצונית. הכרך יצא באנגלית של האגרות שלו, commitment, covenant, commitment, community, משהו כזה, תרגמו, חלק יכתב במקור בעברית, חלק באנגלית, הוציאו את הכל באנגלית, עכשיו רוצים להוציא את הכל בעברית. אז אמא שלי שאלה אותי איזה ספר, איזה שם כדאי לתת לכרך העברי, אמרתי נטורי קארטה. וזה היה, בעיניי זה הרב סולובייצ'יק, הוא נטורי קארטה. אגב, הוא בא לאמריקה, והוא לא ייתן לאמריקאים להמרקן את ההלכה, נקרא לזה, הוא לא ייתן לרפורמים להציע תיקונים בדת, הוא לא ייתן, הוא ישמור על ההלכה התורה האידיאלית, שאותו גרעין כפי שהוא הבין אותו שניתן בסיני ימשיך להיות טהור לגמרי בלי שום השפעה חיצונית. שמי, מה ששימש אותו איך יודעים, כן? היה הלמדנות, כי הלמדנות בעיניו הצליחה להגיע למושגים התיאוריים, ומה שמתאים למושגים יש לו מקום, ומה שלא מתאים למושגים זה רוח זרה שצריך לעמוד כנגדה מכל משמר. וזה מה שהוא מתאר כאן על הרב מבריסק. אני קורא לדבר אחד קינה בכל לאו נפשו, לתארתה של ההלכה, בין בשלב הלימוד וההבנה ובין בשלב הריאליזציה, על תארת שטרה של המסורת החתום על ידי חכמי ישראל שבכל דור ודור, ימות משה רבינו עד ימינו, שמר קהל בבת עינו, לא יתירא מן החילוניים, כי אם אלה הרוצים לגלות בפנים חדשות אשר לא סרון אבותינו. כשהם מתרגם את זה לעברית מודרנית, עכשיו תיארתי שזה הרב סולובייצ'יק, זה היה נגד הרפורמים, נגד הקונסרבטיבים, ונגד אלו מהאורתודוקסים שרצו גם רוחות כאלו. כשהוא מדבר על הרב מבריסק, הכוונה נגד המזרחי, מי שלא הבין את הכוונה, אלו הרוצים לגלות בפנים חדשות, הוא הכי פחד מהם. לא מחילונים, כי לא היה לו מה לדבר איתם. הוא הכי פחד מהמזרחי, וכאן הוא מתאר בייחוד להתנגד לשתי תופעות הרווחות כאן בארצות הברית וגם בארץ ישראל. אני חותם לכם שהרב מבריסק לא התנגד לתופעות בארצות הברית, כי אני לא חושב שהוא הכיר אפילו אחת מהן. עוד פעם, זה מסה שהוא מדבר על הדוד שלו, הוא כל הזמן מדבר על עצמו. מצד שני, הוא לא בדיוק הדוד שלו. על זה דיברנו, כן? אבל כל הזמן המסה הזאת מתלטלת בין תיאור המסורת ובעצם האג'נדה הספציפית שלו. וכאן צריך לקחת בחשבון שהדברים שאנחנו עכשיו הולכים לקרוא כאן, שזה בזמן שהוצע לו לכהן, להיות מועמד כרב ראשי אחרי פטירת רב הרצוג. רב הרצוג נפטר בתשי"ט, בחשוון, זה חודש לפני המסה הזאת, התחיל עלה השם של הרב סולובייצ'יק כמועמד אפשרי לרבנות הראשית. מי שבעיקר הוליך את זה היה השר משה חיים שפירא, מנהיג המיתולוגי של הפועל המזרחי, הוא מי שבעיקר דחף לזה, דחף לזה גם הרב ראובן כץ, שהיה הרב של פתח תקווה, חבר מועצת הרבנות הראשית. צריך לזכור שהמתנגד הכי גדול לרבנות הראשית בארץ זה הרב מבריסק, שהוא כבר לא בחיים אז. כלומר, כשהמסה הזאת נאמרת, צריך ככה בחשבון, שהרס הלווג'יק צריך לתת לעצמו דין וחשבון עם הצעה מעשית שיש לו, שבעצם סוג של ראי או סוג של מבחן לשאלה מי אתה או מה אתה חושב שנכון לעשות. ביום שהוא נסע את, את המסה הזאת הוא הובחן כחולה בסרטן במעי הגס, וזה היה גילוי מוקדם, צריך להוציא, אבל כל הנושא נדחה כמה חודשים עד שהוא חזר להצעה. הסוף ידוע, הוא סירב להצעה. כאן יש איזשהו דין וחשבון מסוים סביב הנושא הזה, שזה באיזשהו מקום כאמור מיוחס לרב מבריסק, אבל זה דעתי יותר מבטא את העולם הפנימי של הגריד עצמו. והוא מתחיל כך: אחד, תופעת הצרמניזציה. ההלכה שונאת קסימי, יודעת היא רק שני דברים, מדרש ומעשה. כן, המדרש והמעשה זה כל היסוד של המעשה הזאת ושל איש ההלכה. הקורלטיב האידיאלי זה המדרש, והמעשה זה היישום בעולם המעשי. הכרה הלכית המוצאת הקורלטיב שלה ברשות המציאות המוחשית היא יסוד היסודות של היהדות. מעשה המצווה אינו יכול להפך טקס, היא פעולה הלכית שחלותה ומהותה מתמצות בהתאם או בהתאמה, הייתי אומר היום, שבינה לבין הסדרה האידיאלית בנקודת העובדה ונקודת החשיבה המופשטת. עכשיו, מה יש לו נגד תקסים? אז הוא מתחיל להסביר. יש ביציקת הפעולה לתוך סמלים אסתטיים צרמונליים משום סילוף ההלכה התורה. אותנטיות היא בעלת צורה מקורית עצמית ואינה פוזרת אל התגובה האסתטית של הזולת. הכנסת הטקסיות גורמת להסת המרכזיות מן ההקבלה שבין פעולה והלכה, ציפור נשם של חיי הדת, להתרשמות אמציונלית נטולת ערך. על ידי זה בוקע ועולה נוהג חדש להמצאת תחליפים למצוות ויצירת חטיבות חדשות, שכל מטרתן היא להעניק מתח דרמטי לקיום שגרתי משעמם. הוא לא מסתפק בזה, והוא ממשיך: זהו הלך רוח אלילי, אף על פי שפעמים מכוונו לקירוב הרחוקים ומשיכתם מתוך עוגת היהדות. שנתקל דודי בניסויים כגון אלה בהתחפשות נטיות חילוניות אליליות בגלימת טקס דתי, לא נח ולא שקט ויצא בשצף קצף נגדם וטבע את כבודה של ההלכה. אני לא יודע מה הוא מדבר על הדוד שלו שהתפלל באיזה שטיבלך בירושלים, אבל אני יודע מה הוא רואה לנגד העיניים שלו. הוא רואה בתי כנסת האמריקאים עם הטיילס והטופד, ובעצם מה שהוא מתאר, אני לא יודע אם אתם מתחברים לזה, אבל בבני עקיבא אוהבים לעשות טקסים, נכון? מסדר זה סוג של טקס, ובצבא מלא מסדרים. זהו, מה זה כל כך מאיים? אז יש פה סוג של ניתוח אנתרופולוגי, שמה טקס עושה מבחינה תרבותית. מהי הטענה שלו? שכשאני נמצא בתחום של המדרש והמעשה, כפי שהוא מכנה, האדם פועל מתוך עצמו. האדם נדרש לעמוד על דבר ולבצע אותו. הטקס מסית את מרכז הכובד מהאדם עצמו, האדם הדתי, לחוויה שהטקס רוצה ליצור.
יש טקסים מובנים בתוך הדת, בתוך הדת האורתודוקסית שלו.
זאת שאלה טובה, את יכולה לשאול אותו, כן?
גם שזה שהיה עד בזמן הצנאים המורדים היו
טקסים.
היו תקסים, גם היו נשיא אב בית דין, היו
פמלינגרים. בוא נאמר ככה, הוצאת ספר תורה שמושך את הילדים יותר מכל דבר, נכון? זה גם סוג של טקס. כלומר, בוא ניקח את הניתוח שלו, בסדר? נגיד, מסכימים הניתוח שטקס הוא במהותו נועד להרשים את האנשים. ובעצם זה לא, זה הרשמה חיצונית. כלומר, יוצרים איזה אווירה, איזה מעמד, שבוודאי שתקסים המוניים, הם ודאי עושים את זה. מי שראה סדר פסח, אם זה טקס, זה שאלה.
לקחת
לראות
שבת,
מאמון. סעודת שבת זה טקס? אולי קידוש זה טקס, אבל סעודה היא טקס? אולי אנחנו צריכים, לפני שאנחנו דנים, תכנסים זה טוב, להגדיר מה הופך דבר לטקס, כן? מה הופך דבר לצרמוניה בלשונו, כן?
מה ששמעתי, העיקר זה, היה טקס שנטול ערך הלכתי, לא? מה שהוא אמר.
כבר אם ההלכה אומרת לעשות טקס זה בסדר, הוא נגד טקס ש... לא יודע, אני קורא לך עוד פעם, אנחנו צריכים לסיים, אז נתחיל בוויכוח הזה פעם, תחשבו כל השבוע, מה זה טקסים, איזה טקסים אתם משתתפים, מה זה עושה. כן, ההלכה שונא טקסימי, זה לא משפט שמשמע היא שונא טקסים לא הלכתיים, היא פשוט לא אוהבת טקסים, כן? כלומר, הוא אומר בעצם, אני שונא טקסים, כן? אני קורא עוד קצת, עוד פעם. הוא כותב ככה, כל מטרתן להעניק מתח דרמטי לקיום שגרתי משעמם. הוא אפשר גם לשמוע פה עוד צליל, שטקס הוא לא השגרה היומיומית, שזה המעשה הדתי הפשוט, נגיד תפילה, צריך כל יום להתפלל, אז משהו מפעם לפעם, דרמטי, ברור שיש פה משהו. אני מציע שנעצור כאן בגלל הרצון לעבור לתפילין, אבל אני שמח על האופוזיציה פה שקמה ועלתה, כן? אז בסדר, אנחנו בעזרת השם, פעם הבאה ניגע בזה, ניגע גם במיסוד, נראה איך הוא סיפר מחדש פה את הסיפור של רב חיים על הרבנות. אני אביא לכם בלי נדע את הקטע ואיש ההלכה, אז אם קטע את קטע, זה אותו מחבר בפרש של 15 שנה, מספר אותו סיפור ואחרת. השינוי לא קרה אצל רב חיים, השינוי קרה... הוא קרא אצלו. בסדר, בזה אני מקווה שנוכל לסיים פה את המסה הזאת, ואז אחרי שלמדתי להכין עכשיו משאלים וירטואליים, אפשר לעשות משאל על מה ללמוד הלאה, בסדר? בינתיים זה, התשובות זורמות, אחוזי הצבעה גבוהים, ברוך השם. טוב.